אומר הפסוק, מחשבות צדיקים משפט, תחבולות רשעים מרמה. כן, אז הוא מסביר כך, מחשבות צדיקים משפט, יכינו כל עת מחשבות. הצדיקים כל הזמן חושבים במה? להיזהר במעשיהם מן הגזל ומכל דרך חטא והונאה. את כל הראש שלהם כל הזמן עסוק בשאלה איך להיזהר מגזל, חטא והונאה. לעומת זאת, תחבולות רשעים מרמה. לא די כי לא ישיתו לב להיזהר מן ההונאות, אבל יעמיקו וישתוננו כליותם לעשות מרמה. ובשכל אשר נתן השם יתברך באדם, שמה הוא נתן לו שכל? להכירו ולעובדו. הרשעים נעזרים בו לחטוא ולהרשיע. ויש בידם, זאת אומרת כשהרשע חוטא, אז הוא אומר, יש בידו שתי אבונות, שני אבונות, אבון הפועל ואבון המחשבה, אחר אשר יצא לפועל. וכן כתוב, הפסוק במיכה אומר, הוי חושבי אבן ופועלי רע על משכבותם. גם אם לא תצא המחשבה לפועל, אנוש יענש עליה. מדוע? אחרי שהוא רגיל בחטא הוא, כאשר מפורש בדבריהם זל, שמה? שהקדוש ברוך הוא כתוב, אצל ישראל לא מצרף מחשבה למעשה. כל זה באדם שלא עושה רע. אז גם אם הוא חשב אי פעם לעשות רע, הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה. אבל אדם שרגיל לעשות רע, אז גם רק אם הוא חושב, כבר דן אותו הקדוש ברוך הוא כאילו הוא עשה. והוא הודיעך, והנה הודיעך, מידת הצדיקים למען תאחוז בה. כי הרשעים יאנשו על השתמשם בשכל לחשוב בו תחבולות, לחטוא ולהונות. לבד עונשם על הפועל. חוץ מזה שהם יקבלו עונש על מה שהם עשו, הם יקבלו עונש גם על השימוש בשכל, כן, כדי לעשות את המעשים הרעים. לשון תחבולות עניינו העמק הלב בדברים עד שיבחן תכליתם. זאת אומרת, למה אני קורא תחבול, תחבולה? תחבולה פירוש הוא אדם מתעמק במחשבתו כדי לראות מה יצא מכל מה שהוא עושה. כעניין, כמו שכתוב בפסוק, ונבון תחבולות יקנה. דווקא נבון, מי שמבין דבר מתוך דבר. משום שהנבון הנבון תמיד שואל, מעמיק לחשוב, מה יצא מכל מהלך ומהלך שאני עושה. עוד לימדך עונש הרשעים, כי הם החכמים להרע, ויודעים לחשוב תחבולות ומרמה, והיה בידם, הייתה להם אפשרות להשכיל תבונות אל הנתיבות הנכוחים, אל הדרכים הטובות, ומשכו אותם התאווה לבחור המרמה מן המשפט. ועוד הראה אותך מזה, כי יש להאמין על הרשעים, שאחריתם עדי עובד, ונפשם לחלה ונחרצה, כי הם מכעיסים בגופם ושכלם. ונמצא המקרא הזה והסמוך אליו, טעם לאשר יאמר, בפסוק הבא, באמת לא בפסוק הבא, לא בפסוק ו, פסוק ו, פסוק ז כתוב, הפוך רשעים בעינן ובית צדיקים יעמוד. הסוף של הרשע, זה הפוך רשעים ואינם. אז זה להסביר לנו מה הסוף של אותו רשע שתיארנו אותו בפסוק שלנו. כן? טעם לאשר יאמר אחריהם הפוך רשעים ואינם. גם יש להבין מזה. כי הצדיק לא יפנה ליבו לבטלה. הצדיק לא יפנה ליבו לבטלה. מדוע? כי מחשבותיו משפט וצדק. בניגוד לרשע, שכל המחשבה שלו עסוקה באיך לרמות, איך להונות, הצדיק, התיאור של הצדיק הוא שגם המחשבה שלו, כל הזמן במחשבתו הוא עסוק איך להימנע מגזל, מהונאה, כן? מדברים רעים. וכאשר שיבח את הצדיק למעלה, שאין שיחתו בטלה, כמו שכתוב, פי צדיק ינוב חוכמה, ועונש המפנה ליבו לבטלה גדול מעונש שיחה בטלה. עונש המפנה ליבו לבטלה, אדם שחושב על דברים בטלים, יותר גרוע מאדם שמשוחח שיחה בטלה. מדוע? אז הוא אומר, משום שהוא משתמש לבטלה בעיקר החלק אשר באדם. זאת אומרת שאדם, אדם עוסק במחשבתו, הוא מחלל את המחשבה. המחשבה זה עיקר האדם, השכל זה עיקרו של האדם. אז הוא אומר, כשאדם, אדם בשכלו מפנה את השכל לדברים בטלים, כן? זה הרבה יותר גרוע מאשר כשאדם משוחח שיחה בטלה. אני אשאל את עצמי, כשאדם משוחח שיחה בטלה, הוא לא חושב? כשאתה הוא אומר, כנראה שצריך להבין ככה, למה זה יותר גרוע? אז כנראה שבשיחה בטלה הוא לא מאמץ את המחשבה. אבל יש דבר, אבל לפעמים אדם מאמץ את המחשבה לדברים בטלים. אז הוא אומר, אתה לוקח את השכל, שהוא הדבר הכי יקר בך, ואתה משתמש בו לדברים בטלים. הלאה, דברי רשעים, ערוב דם, ופי ישרים יצילם. דברי רשעים, ערוב דם, ופי ישרים יצילם, יצילו בחוכמתם את הנקיים, אשר הרשעים לדמם יערוב, ויקומו נדי חמאס, וילמדו הישרים זכות עליהם, כי הישרים הם חכמי לב, המכירים דרך היושר, ואוהבים את דרך היושר, כאשר הקדמנו, ופי ישרים יצילם מחובת הישרים, זאת אומרת, הוא אומר, רואים שזה חלק מהחובה של אדם ישר, מחובת הישרים לפקח ולהציל. יש להם את היכולת, כן? לפקח ולהציל. מדוע? משום שיש כוח בידם להציל בחוכמתם. פסוק זין, הפוך רשעים ואינם, ובית צדיקים יעמוד. אז הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם, שהפסוק הזה זה המסקנה ממה שכתוב בשני פסוקים אחורה. הנה שני פסוקים אשר למעלה מזה, טעם לאשר יאמר אתה, הפוך רשעים ואינם. מדוע? כי יש להאמין על הרשעים שאחריתם עדי עובד, ונפשם לחלה ונחרצה. מדוע? משום שהם המכעיסים בשכלם ובגופם, כאשר אמר תחבולות רשעים מרמה, ודברי רשעים ערוב דם. ואחרי כל זאת, על הולכה לדעת, כי יהפוך השם יתברך את הרשעים ואינם עוד, כי יקלו כליון חרוץ. לעומת זאת, בית צדיקים יעמוד בזכותם. כן? בזכות שלהם הם גורמים שביתם יעמוד, יהיה קיים. פסוק ח' לפי שכלו יהולל איש. ונעווה לב יהיה לבוז, לפי שכלו יהולל איש. אומר רבנו יונה, כפי אשר נמצא באיש מחלק השכל, ראוי לשבחו. כפי אשר נמצא באיש מחלק השכל, זאת אומרת, הוא רומז כאן, לא לכל אחד רמת השכל שלו שווה. כל אחד יש לו את רמת השכל שיש לו. אז הוא אומר, כפי אשר נמצא באיש מחלק השכל, ראוי לשבחו. ואל תבוז לחברך אם לא נמצא בו מן השכל כשיעור הנמצא בך. אל תבוז לחברך אם לא נמצא בו מן השכל כשיעור הנמצא בך. אך תשבחנו לפי שכלו. למה? כי כל איש אשר בו חלק מן השכל, ראוי להללו עם מעט ועם הרבה. דבר מעניין, אני חושב שהפירוש הוא לא, אני קשה לחשוב שהכוונה שלו היא לשבח את האדם לפי מתנת הבורא שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אלא הפירוש הוא לפי שכלו, כשהוא אומר לפי שכלו, הכוונה היא לפי השימוש של האדם בשכל. הרי הוא קודם דיבר על שכל שהרשע לוקח אותו למחוזות אחרים לגמרי, משתמש בשכל כדי לרמות, משתמש בשכל כדי להונות, אז מה, שבח אותו על השכל שלו? ההפך, הוא לוקח את השכל לדברים שאסור לקחת אותם. אלא הפירוש הוא, אם אדם משתמש בשכל לשימוש הנכון, כן? אז האמת היא שלא כל אדם, לא כל אדם רמת השכל שלו שווה, אבל זה שאדם לוקח את השכל ומשתמש בו לשימוש הנכון, כל אחד לפי מה שהוא, אז לפי זה תשבח אותו. גם אם הוא עשה פחות ממה שאתה עשית, כן? השימוש שלו בשכל הוא פחות ממה שאתה השתמשת, בדרך הטובה, אבל הוא משתמש בשכל בדרך הטובה, על זה תשבח אותו, זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה עוד פעם. לפי שכלו יעולל איש, כפי אשר נמצא באיש, מחלק השכל ראוי לשבחו. ואל תבוז לחברך אם לא נמצא בו מן השכל כשהוא הנמצא בך. אך תשבחנו לפי שכלו. כי כל איש אשר בו חלק מן השכל ראוי להללו עם מעט ועם הרבה. ונאווה לב יהיה לבוז. מי שדעתו משובשת, וכשישמע האמת, מה זה נאווה לב? מה זה נאווה לב? אז הוא אומר, מי שדעתו משובשת, וכשישמע האמת לא יודע עליו ולא יכירהו, אך יתון עליו בהפכו. יש מצב שאדם, פשוט, הסברות שלו, השכל שלו עקום. שכל עקום. אז זה נקרא נאווה לב. מי שדעתו משובשת, וכשישמע האמת לא יודע עליו, ולא יכירהו, אך יתון עליו בהפכו, הוא טוען נגד האמת. אתה מרגיש שהאדם הזה, השכל שלו עובד הפוך. אז הוא אומר, יהיה לבוז, איננו ראוי לא למעלל ולא לכבוד, לא למעלל ולא לכבוד, כי דעתו מועדת לסייע ולעזור השקר, ולומר לרע טוב ולטוב רע. ואין השקר ראוי לכבוד. מה לעשות? אי אפשר לתת כבוד לשקר. כן? כי אם לבזות אותו, כי אם לבוז. אומר שלמה המלך, פסוק ת', טוב נקלה ועבד לו, ממתכבד וחסר לחם. טוב נקלה ועבד לו, ממתכבד וחסר לחם. אז הוא מסביר כך. ידוע מדרך המוסר, כי אף על פי שהגאווה נתאבת לפני השם יתברך, זאת אומרת, ראינו כבר כמה פסוקים, כן, הגאווה מתואבת, אדם גאוותן מתואב, הוא אמר, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד, אז זה ביטוי שמוזכר בגמרא, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד, זאת אומרת, הוא מתואב על ריבונו של עולם, גאווה. אבל מצד שני הוא מסה פה הבחנה. הסלסול דרך הגון ומקובל. אז הוא יוצא שיש פה שני מושגים. יש מושג של גאווה ויש מושג של סלסול. סלסול, אומר רבנו יונה, זה לא גאווה. סלסול הוא דרך הגון ומקובל והוא מגדרי הצניעות. מגדרי הצניעות, הוא יסביר, הוא יסביר. בעניין הגאווה, הוא עכשיו מסביר, מה? בעניין הגאווה הוא שהאדם מתנשא על חבריו. אדם מתנשא על חבריו. הוא מביא לידי ביטוי את העובדה שהוא יותר טוב מכולם. הוא עדיף על כולם. זה גאוותן. זה גאוותן. הגאווה מתואבת. אבל סלסול, מה הכוונה סלסול? הוא אומר שאדם ימשוך עצמו מן ההשפלה והביזיון. זאת אומרת, הוא לא נותן, כן? לא נותן להיות שפל, לא נותן לעצמו להיות שפל או בזוי. כן? זה משהו אחר, זה לא גאווה. סלסול שימשוך עצמו מן ההשפלה והביזיון. ואמרו במוסרים, כן? השפל, או לא, היא שפל מבלי התנבל. היא שפל מבלי התנבל. זאת אומרת, אל תעשה את עצמך נבלה. תשפיל את עצמך, אבל לא להיות נבלה. והסתלסל מבלי התגדל. הסתלסל מבלי התגדל. להתגדל לא טוב, זה גאווה.
נגד תשומת המוסר במאה ה-19.
רגע, חכה, נראה עוד מה...
מי שהיה הולך בפקח...
רגע. לא, זה משהו מיוחד. זה באמת... זה צורה מיוחדת. בסדר.
אבל זה משהו אומר
שזה נגד... רגע, נראה משהו אומר, דקה אחת. וכתיב, אם נבלת בהתנשא. שלמה המלך אומר, אם נבלת בהתנשא. והנבלות, מה זה אם נבלת? מה זה נבלות בבית? אז הוא אומר, הנבלות היא ההשפלה והביזיון כאשר התבאר. ואתה בוא להשכילך. עכשיו הוא רוצה להסביר. כי הקצה האחרון מן הסלסול לא טוב ולא נכון. כי אינו מן הנכון שינהג האדם שררה בעצמו, אינו, אומר, זה לא נכון, שינהג האדם שררה בעצמו להימנע מן המלאכה במקום שיביא הצורך אליה. זאת אומרת, אם אדם צריך לעסוק במלאכה, והוא צריך, אין ברירה, אז אינו נכון, הוא אומר, שינהג האדם שררה בעצמו, יגיד, זה לא מתאים לי. להימנע מן המלאכה במקום שיביא הצורך אליה. וכן אמרו זל, לעולם ימסור, הלשון של הגמרא בבבא בתרא, איך הלשון של הגמרא? לעולם יפשוט אדם נבלה בשוק, ואל יצטרך לבריות. במילים אחרות, אם אדם צריך לכסף, יש מצבים שבהם אומרים לו, תעסוק אפילו במלאכה מזויה, אבל אל תקבץ נדבות, כן? אז הוא אומר, הלשון הוא מצטט את הגמרא כך, לעולם ימסור אדם עצמו לעבודה נוכריה, נוכריה הכוונה זרה, לא מתאימה לו, ואל יצטרך לבריות. הנה, הוא אומר, ואמרו עוד, הפשט נבלה בשוק, ואל תאמר גדול אנוכי. אני אקרא את הביאור, הוא מביא למטה, את הביאור של רבנו יונה על המשנה באבות, אהב את המלאכה, הוסנה את הרבנות, סמך זה, לעבודת המלאכה, שהם מעניין אחד, שהסנה את הרבנות ומעלת הבטלנים, שסופם לבוא אל מידת העוני, ויעסוק במלאכתו כל היום. כמו שהגמרא אומרת בפסחים, לפשוט נבלת בשוקה ואכול אגרה. תפשוט נבלה בשוק ותקבל שכר, ולא תימא כהנא, אל תאמר שאתה כהן, לא מתאים לך, או גברא רבא, אני אדם חשוב, לא מתאים לי לפשוט נבלה בשוק. על זה אמר שלמה המלך, הוא מצטט את הפסוק שלנו, טוב נקלה ועבד לו, ממתכבד וחסר לחם. ואין פירושו של נקלה כמשמעו, מה היה נקלה? הכוונה אדם נקלה, אדם בזוי. אלא מה הכוונה? אך הוא הפך לשררת המתכבד. יש אדם אומר, לא מתאים לי לעשות דבר כזה, אבל מהלא מתאים לי הזה יוצא שהוא צריך לפשוט יד, לקבץ נדבות. אבל מצד שני, אומרים לאדם, אל תגיד שזה לא מכבודך לעשות את המלאכה הזאת. אם במלאכה הזאת אתה יכול להסתכר, כן, ועל ידי זה יהיה לך מה לאכול, אז תעשה את זה. והוא אומר, זה הפשט בפסוק, טוב נקלה ועבד לו, כן? טוב נקלה, גם אם זה לא כל כך מתאים לך, אבל זה עדיף מאשר מתכבד וחסר לחם. אדם שאומר, זה לא לכבוד בשבילי לעשות את המלאכה הזאת, ויוצא שהוא נשאר רעב, אין לו מה לאכול, חסר לחם. אז רואים, אז מה הוא אומר? זאת אומרת, אז יש מה שנקרא גאוותן, מתגאה על אחרים. זה מתועב. מה זה סלסול? סלסול, הכוונה היא, אדם אומר, יש דברים שלא מתאימים לי. יש דברים שלא מתאימים לי. אבל גם כשלא מתאימים לך, תלוי במה מדובר, וזה החידוש של שלמה המלך. יש, אם אין לך כסף, אל תגיד, לא מתאים לי. אם אין לך ברירה, אז אתה מוכרח לעסוק במלאכה שהיא לא מתאימה לך, נכון. אבל אם באמת אדם אין לו את הבעיה הזאת, הוא לא חסר לחם, אז הוא יכול להגיד, זה לא מתאים לי, זה משפיל אותי, זה מבזה אותי. זה נקרא סיצול, זה לא גאווה. זה מה שרבנו יונה עושה פה את ההבחנה, זה לא גאווה. אדם, הגמרא למשל אומרת, שאדם זקן ואינה לפי כבודו. אדם מוצא אבדה, כן? אבל אפילו אם היא הייתה שלו, ברחוב הוא לא היה הולך עם חמור. לא מתאים לו ללכת עם חמור ברחוב, כן? מישהו אחר יכול להיות שמתאים לו, אבל לא, לא מתאים, הוא אדם מכובד. אז אם הוא מוצא, גם אם הוא היה מוצא חמור שלו, הוא לא היה הולך איתו ברחוב, היה עוזב אותו. לא מתאים לו ללכת עם חמור ברחוב. אז אדם כזה גם לא צריך להחזיר אבדה אם הוא מוצא חמור של מישהו. מוצא חמור, הלך לאיבוד. אם שלו הוא לא היה הולך, גם אם של אחרים הוא לא חייב. זה נזכר זקן ואינה לפי כבודו. זה לא גאווה. זה לא גאווה. זה סלסול. הוא לא עושה דברים שלא מתאימים לו. הכבוד שלו, כן, זה לא כבוד של גאווה. זה, הראש אומר, הראש אומר אפילו יותר מזה, לא רק שהוא לא חייב, גם אסור לו. זה ביזוי שאם הוא תלמיד חכם, כן, הוא מבזה את התורה שלו. אז זה נקרא סלסול. סלסול זה לא גאווה. סלסול זה אדם שיש דברים מסוימים שלא מתאים לו לעשות. כן? לא מתאים לו לעשות. החידוש בדברי שלמה המלך, כמו שאמרתי, אם זה במצב כזה שעל ידי זה אתה תהיה רעב ללחם, אז אומרים לך, אל תסלסל בעצמך. אתה צריך לדאוג שיהיה לך מה לאכול. אז נשות נבלת בשוקה, ואל תצטרך לבריות. אבל סלסול שלעצמו זה לא גאווה. זה ההבחנה של, שעושה פה, זה מה שאומר רבנו יונה. הבדל בין גאווה לבין סלסול. סלסול זה, יש דברים שאדם, אדם בעל כבוד לא עושה. זה מבזה אותו, אדם לא חייב להתבזות. ברור, זה הנקודה. כן. מה שאתה אמרת קודם? לא, יש שיטה, יש שיטה ש... כן, כן, אבל שם זה שיטה מוסרית, כן, שרוצה לחנך את האדם להתגבר על היצר, כן? זה משהו, זה חינוך, חינוך של... אתה רוצה לחנך בחור, להתגבר על היצר, ויש יצר שנקרא יצר הכבוד או יצר הגאווה, כן? אז זה לא סתם, זה מטרה לחנך את האדם. זאת אומרת, לחנך את האדם, לא לשים לב למה שאחרים אומרים עליו. זה שיטה חינוכית, אתה מבין? וזה שיטה, זה לא כולם, לא כולם, לא כולם לקטו כך, אתה מבין? זה נוברדוק. השיטה של נוברדוק, בנוברדוק, החינוך היה חינוך כזה. אבל זה לא כולם, לא כולם לקטו כך. וגם הם לקטו כך כדי לחנך את האדם. לא לשים לב למה שאחרים חושבים עליו. אתה צריך לעשות משהו, יש התרחה גם, אל יבושו מפני המליגים. יש אנשים שמזלזלים במי שלומד תורה, במי ששומר מצוות. אז אתה צריך לדעת איך לעמוד בפניהם. אז מחנכים אותך איך לעמוד. אל תתחשב בדעתם. אתה הופך להיות מוגן, כן? אתה מקבל מה שנקרא אור עבה. אבל אכפת לי מה שאנשים אומרים, אני לא מתחשב מה שהם אומרים. אני עושה מה שאני צריך. זה לא מעניין אותי מה שיגידו עליי. אתה מבין? זה חינוך. דרך כלל אדם קשה לו לא להתחשב במה שאחרים, כן? מה שאחרים חושבים עליו. ואם הם מחנכים אדם, אל תתחשב. יהיה לך אור רווה. אבל תעשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. אתה מבין? הלאה. יודע צדיק נפש בהמתו, ורחמי רשעים אכזרי. יודע צדיק נפש בהמתו. אז הוא מסביר כך. אחרי שהודיענו כי אינו מן הסלסול הנכון, שימנע האדם עצמו מן המלאכה, והוא צריך אליה, אמרנו, יש סלסול שהוא מובן, טוב, אדם לא מבזה את עצמו, כן? לא, אבל מצד שני, יש מצבים, כמו שאמרנו, שבהם אדם לא צריך להתחשב בכבוד שלו, כשזה נוגע, כמו שאמרנו, לפת לחם. אז הוא אומר, אחרי שהודיען, כי אינו מן הסלסול הנכון, שימנע האדם עצמו מן המלאכה, והוא צריך אליה, בא להודיעך, כי הצדיק לא ימנעהו הסלסול מעשות כל מצווה בגופו. סלסול, טוב. אבל אסור שהסלסול ימנע את האדם מלעשות מצווה בגופו, ומכל השגחה נכונה והגונה, ולא ייטוש אותה על ידי אחר, זאת אומרת, לא יגיד למישהו אחר לעשות, אלא הוא יעשה, ונקל בעיניו להשגיח על העני ולהשכיל אל הדל, ולדרוש על צורכיהם, ולערוך לפניהם שולחן, עד אשר ישגיח גם, זאת אומרת, מה שכתוב כאן, זאת אומרת, הרבינו יונה מפרש, מעניין, יודע צדיק נפש בהמתו, הכוונה היא אפילו נפש בהמתו. אם לפעמים יש אנשים שאת הכלב שלהם, לכלב הם דואגים, אבל לעניים לא דואגים. שלמה המלך אומר, יודע צדיק אפילו נפש בהמתו. כן, גם לבהמות שלו הוא דואג, אבל זה לא מתחיל עם הבהמות. קודם כל הוא דואג לאנשים, הוא לא מתבייש לדאוג לעני, לא מתבייש לאסוף כסף לצורך עני, לא בשבילו, בשביל עני, לערוך שולחן לפני עני, עד כדי כך שהוא דואג גם לבהמה שלו, אבל זה עד כדי כך, לא רק, זה מה שהוא אומר, כן? ולא, הוא אומר, ונקל בעיניו להשגיח על העני ולהשכיל אל הדל ולדרוש על צורכיהם ולערוך לפניהם שולחן, עד אשר ישגיח גם על נפש בהמתו לתת אוכלה בעיתו. ואמרו ז"ל, אסור לאדם שיתאם כלום קודם שייתן מאכל לפני בהמתו, שכתוב, ונתתי עשב ושדך לבהמתך, והדר ואכלת ושבעת. ומפורש הרבה בדבריהם ז"ל. כי האכזריות גם על הבהמות מידה רעה. והזכירו על העניין הזה מה שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. זאת אומרת, החסיד דואג גם לבהמות שלו, גם לבעלי חיים שנמצאים ברשותו. ורחמי שמיים אכזרי. מה זה אכזרי? אכזרי זה שם, שם דבר, כמו אכזריות, וכן אכזרי ועברה. גם יש לפרש שהוא שם התואר, הוא בא על דרך בנות צעדה עלי שור. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון לומר, וצריך לקרוא את המשפט, כתוב רחמי שמיים, איך כתוב? ורחמי רשעים אכזרי. אז מה הוא אומר? כלומר, רשעים אכזרי. מה הכוונה? העניין, אני אקרא לפי הביאור. גם בעת רחמי הרשע ורחמי רשעים אכזרי. מה הכוונה? גם בעת שהרשע מרחם, הוא אכזר. גם כשהוא מגלה רחמים, הוא אכזר. כי אם ייתן צדקה לעני, הוא כבר נותן צדקה לעני. אבל גם אם ייתן צדקה לעני, הוא נותן, תהיה מתנתו על דרך אכזריות. איך זה יכול להיות? אתה נותן צדקה ואתה מתאכזר, אז הוא נותן דוגמאות. כגון אם יאכיל העני בביתו, לא ישגיח עליו ולא יקרבהו. הוא מאכיל עני בבית. אבל אתה מאכיל עני בבית, תשגיח שיוכל כמו שצריך, תקרב אותו, תפייס אותו בדברים. אז הוא אומר, לא ישגיח עליו ולא יקרבהו. ולא יסביר לו פנים מרוב שררתו, ויושיבהו, כלומר, גם כשהוא נותן לו בבית לאכול, הוא מושיב אותו בפינה נידחת, לא מושיב אותו בצורה מכובדת, כן? וישיבהו בשפל המקומות, וינהג עמו דרך ביזיון. והדומה לזה אמרו ז"ל, אנחנו יודעים שחז"ל אומרים בקידושין, יש מאכיל לאביו פסיוני, ותורדו מן העולם. יש בן שמאכיל את האבא שלו, מאכל הכי משובח שיכול להיות, אבל תורדו מן העולם. איך? זאת אומרת, גם כשהוא נותן לאבא שלו, אבל הוא לא עושה את זה דרך כבוד, הוא עושה את זה דרך ביזיון. מצד אחד נותן לאבא את המאכל הכי טוב, אבל נותן לו דרך ביזיון, צועק עליו, לא מגיש לו בצורה מכובדת. ויש, מצד שני, יש מאכיל את אביו דברים לא כל כך טובים, כי אין לו יותר, אבל מה שהוא נותן לו, נותן לו בכבוד, נותן לו ביזיון, נותן לו בנתינה שרואים שהוא מתאמץ לעשות את הכי טוב שיש לו. כן? ואם הענק יעניקהו מכספו ותבואתו, ייתן לו בגלוי לאבא, כן? בדרך שררה, ולא יחוש אם הוא יתבייש, אם יחברו פניו, גם יתפאר עליו, ויסתרר, ויעבוד בו בגלל דבר מתנת ידו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו. ואמרו רבותינו ז"ל, המלבין לחברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. עוד אמרו ז"ל, הפייסו בדברים, מי שנותן לעני ומפייסו בדברים, גדול מכולם. הדיבור אל העני יותר חשוב מהנתינה, עד כדי כך. גם יש לפרש, כי כאשר ייתן, לא ירחם ולא יחון. ואינו נותן את חמי רשעים אכזרי, גם כשהרשע מרחם, למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי להתכבד, שיכבדו אותו, ואינו נותן רק להתייער. ויקרא מתנת הרשעים רחמי רשעים, יען כי המתנה פעולת מידת הרחמנות, כן? או על דעת הרועים אשר יחשבו שהוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו עליו השלום כי גם לעת את הצדקה הוא אכזרי ואינו נותן רק להתפאר. לא בגלל שהוא מרחם על הדל והאביון. ואמרו זל, חסד לאורים חטאת. כל צדקה וחסד שאומות העולם עושים, חטאת הוא להם. רואים שאם אדם עושה כדי להתכבד, זה חטא. אדם נותן צדקה כדי להתכבד, זה חטא. כך אומרים חזל, חסד לאורים חטאת. כל צדקה שהם עושים, אינם עושים, אלא להתכבד. עד כאן.